שלום לך, ידידתי היקרה. היום יום שלישי, כ"ז בתמוז. בימים הללו אנחנו נמצאות בימי בין המצרים ומתאבלים בהם על סילוק השכינה. למעשה, בתחילה הייתה שורה שכינה על כל אחד ואחד מישראל, ונתאבה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה כאן למטה בעולם הזה. החטא גרם, ושוב לא היה העולם כולו ראוי להשראת השכינה, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר הרב טאובר בספרו פרקי מחשבה בית היהודי, הקדוש ברוך הוא צמצם את דירתו בין בדי אהרון, מקום השראת השכינה בגלוי בעולם היה אז בין בדי אהרון, אבל יחד עם זאת בסתר השכינה הייתה בבית של כל אחד ואחד מישראל. לכן כתוב ושכנתי בתוכם, לא כתוב ושכנתי בתוכו. כל בית יהודי הוא מעון לשכינה. למעשה השראת השכינה בבית המקדש נבעה מכוח הקדושה ששרתה בכל בית יהודי, ותפקידו של בית המקדש היה להפיץ את הקדושה הזו לכל באי העולם. והבית היהודי, מה זה נקרא מקום השראת השכינה? זה המקום של דלת אמות של הלכה. דלת אמות של הלכה מתחילות בבית המדרש, אבל איפה הן מסתיימות? הן ממשיכות בתוך הבית היהודי, כי הבית היהודי זה המקום שבו מקיימים את ההלכה. כל פינה בבית היהודי יש לה את ההלכות המיוחדות לה. למטבח בבית היהודי יש הלכות, לחדר אורחים יש את ההלכות, לחדר ילדים יש הלכות, בכל פינה, אפילו בחדרים הקטנים ביותר בבית היהודי יש הלכות. כל הבית כולו זה דל אדמות של הלכה, ולכן זה בסיס גדול להשראת השכינה. ו כתוב שכאשר בית המקדש חרב, אז אמנם אין השכינה כבר בבית המקדש, אבל השראת השכינה בתוכנו לא פסקה. ומסביר המהר"ל שתפקידו של המשיח יהיה לשוב ולקבץ את כל אותן השראות שכינה פרטיות שהיו אצל כל בית ובית מישראל, ובהצטרפות כל השכינה הזאת שהייתה בכל בית ובית, מכוחן יבנו את בית המקדש השלישי. מאוד מרגש לקרוא את הקטע הזה, להבין שבעצם ככל שאנחנו עכשיו בתוככי הבית היהודי, אנחנו נעצים את השכינה, וככל שאנחנו נעצים את השראת הקדוש ברוך הוא בתוכנו, כך אנחנו מזרזות, וכך יהיה לנו חלק בבית המקדש, בעניין בית המקדש השלישי. וכשאנחנו מדברות על השראת שכינה, ברור שכאן מדובר על השכנת השלום בבית. היה יהודי שהשתתף בסמינר, שהשתתף פה הרב פינקוס והרב טאובר, שניהם ביחד, ואותו יהודי בא להתלונן שהוא מלא בצרות קשות ונוראות. אומר, המצב שלי אנוש, אינני יודע מאיכן להתחיל. יעצו לו הרב פינקוס והרב טאובר שישקיע את כל הכוחות, את כל המאמצים, בהשכנת שלום בביתו. והוסיפו ואמרו לו, שאם השכנת השלום תבוא השכינה לדור ביניכם. ובהמשך לכך השמחה, השלווה, הברכה יחזרו למעונכם. וממילא גם שאר הבעיות ייפתרנה. ובסיעת הדשמיה הם נכחו לראות שאותו אדם שחזר הביתה והתחיל להשקיע את כוחותיו בהשראת בהשכנת שלום בבית, זכה לראות ישועה גדולה בענייניו. וכך גם אמר רב חיים קניאסקי ליהודי שבא לבקש ברכה, לאחר שברך אותו רב חיים באותו עניין שהיה מסובך בו, אמר אותו יהודי, אבל יש לי עוד בעיה ואני לא יודע מה לעשות, אין לי שלום בבית. אמר לו הרב, תעמול על השראת השכינה, על השכנת שלום בביתך, וגם הבעיה הראשונה שביקשת עליה ברכה גם היא תיפטר. כמה מחלוקות וכמה מריבות על דברים שאפשר היה לפתור אותם. אפשר היה לפתור אותם בקלות, רק קצת להבין קצת את הנפש של בן הזוג, קצת להבין איך כוחות הנפש עובדים אצל כל אחד ואחד מבני הזוג, וכך יכולים להגיע לפתרון העניינים. כבר דיברנו על זה פעם, והבאנו בשם הרב בויר, שאצל האיש החלק שעובד מאוד מאוד חזק ואותו הורמון שיש בו מרכיב שליטה חזק מאוד. וכאשר אדם מרגיש שפוגעים בו בנקודת השליטה, בנקודת הכבוד, המילה האחרונה, הוא מאבד את שיווי המשקל שלו, הוא גם מאבד את ההיגיון של המעש, שבמעשים שלו. אי אפשר להבין, אבל למה הוא מחליט כך? אין הסבר. ברגע ש גורמים זעזוע בנקודה הרגישה הזאת של השליטה שלו, השלטון שלו, הכבוד שלו, אין אחר כך שאלות. אל תשאלי שאלות. אז למה הוא אמר, ומה פתאום הוא לא הסכים, ותן תשובה, ואיפה היגיון? אין היגיון, אין תשובה, אין סיבה, אין כלום. את לא מבינה למה. זהו, אמרתי, אין מה לדבר. כתם רואים את ההתעצמות הזאת של של השליטה, של הדיבור התקיף, במטרה ליצור שליטה סביבו, והכל נובע מנקודה אחת, מאותה נקודה שהקדוש ברוך הוא חלק לעולם הגברים, והוא ימשול. וזאת נקודה שהיא רגישה מאוד. ברגע שאנחנו ערות ורגישות שלא לפגוע בנקודה הזאת אפילו בלי כוונה, זה לא יאומן. נשים מספרות לי סיפורים שפשוט לא יאומן. את רק עוקפת את הנקודה הזאת, את רק נותנת לשני את ההרגשה, זה בסדר, מה שתרצה זה מה שיהיה, אל דאגה. אתה רוצה כך יהיה כך, אין לך מה לדאוג. ברגע עניינים מסתדרים. בואי תשמעי סיפור שהיה לפני שנים. זוג שהיה ביניהם ויכוח עד השמיים על איזה שידוך, על איזו הצעת שידוך שהוצאה. האישה השתוקקה לשידוך הזה, הייתה לה בת נפלאה, והיא שמעה והיא ידעה כבר מלפני כמה שנים על בחור מיוחד. היא הייתה בטוחה, זהו זה, זה הבחור, לא שייך משהו אחר, מכל הבחינות, אין על לדבר, זה הבחור. והבעל אמר, בשום פני ואופן לא, אין מה לדבר, אין מה לדבר, אני לא מוכן. הוא אמר את הסיבות, והסיבות לא היו הגיוניות לחלוטין. והצעקות היו עד לב השמיים. היא התעקשה על שלה והוא התעקש על שלו. באמת, רבנו של עולם, היא מתקשרת אליי, היא אומרת, תגידי, איזה היגיון יש מה שהוא אומר? איזה היגיון? אין היגיון! אמרתי לה, אין היגיון, כי הצעקות שלך עלו עד לב השמיים, והרצון שלך, שהמילה שלך, היא תקבע כאן, היא בעצם גרמה לכל התסבוכת הזאת. עכשיו תחזרי אליו, ותגידי לו, אתה לא רוצה את השידוך הזה? תשמעי, בהצעות שידוכים, כלל שנוקטת בו, והוא פשוט, הוא עובד מצוין. הרי הקדוש ברוך הוא קבע שהשידוך, לבת הזאת יש לה אבא ויש לה אמא. ואם יש כאן מישהו שמתנגד נחרצות, זאת אומרת, זה לא השידוך. כשמציעים לי הצעה, ואני באה ואני מציעה את ההצעה, והצד השני אומר לי, אין מה לדבר, אני מנסה, אני מסבירה, וכאשר הוא עומד על שלו שאין מה לדבר, אז זה יורד. אז זה יורד, אין כאן, לא צריך פה להתווכח. כי הרי אם זה היה, אם זאת באמת הייתה הצעה, אז משמיים הקדוש ברוך הוא היה נותן בליבו שגם הוא יסכים. ואם הוא אומר שלא, ואחרי כל ההסברים הוא גם אומר שלא, אז חבל על הוויכוחים, למה צריך לריב? על מה? על מה את רבה? היא אומרת, לא, אבל אני בטוחה, ואני לא אבטר על השידוך הזה. אמרת, את לא תבטרי. אז בואי קודם תנסי את הדרך שהתורה הקדושה מציעה לך, ואחר כך בואי נראה מה שיקרה. אמרתי לה, תשמעי, תחזרי לבעלך, חזרי לבעלך ואמרי לו כך. אתה לא רוצה את השידוך הזה? אני אגיד לך את הנתונים. אם אחרי כל מה שאני אסביר לך, והכל בשפה שקטה, בלשון רכה, לא בלשון עוצמתית, לא בעוצמה אלא ברכות, כדי לא לעורר את הנקודה הזאת של השפיטה, שבו הכל ברכות, כמי שאומרת, כמי שבא להתייעץ, כמי שבא רק להציע, בלי לקבוע, בלי להחליט. כי כל נקודה כזאת, אם את רואה שאת, אם הוא רואה שאת קובעת, אם הוא רואה שאת רוצה להחליט, ברגע זה גורם את ההתעצמות הזאת, והשלטון הזה, ואז הוא מאבד את ההיגיון הבריא, ואת השכל הישר, והכל הופך להיות מלחמת עולם. אז חבל על המלחמות, בואי תעשי בצורה כזאת, אבל לפני שאת מדברת, תגידי לו כך, תגידי לו, תשמע, אין לי ספק שאתה אבא של הבת שלנו, וזה ברור שאם אתה לא רוצה את השידוך הזה, אז לא, אם לא, אז לא, אני חוזרת בי. מה שתחליט זה מה שיהיה. אני מראש אומרת לך, מה שתחליט זה מה שיהיה, אני לא קובעת כלום. תן לי רק להגיד לך כמה נתונים, תן לי להסביר לך, וזה היו אלה דברים שהיא כבר אמרה והיא הסבירה, אבל הכל היה בצעקות ובהשתלטות וב... אז ממילא הדברים לא התקבלו. ואז היא באה, חזרה לבעלה, היא אמרה לו, תשמע, מה שתחליט זה מה שיהיה, אני רק רוצה להביא לך את הנתונים, בוא, אני רוצה לרכז לך את הנתונים, ואני נותנת לך שתחליט, ומה שתרצה זה מה שיהיה, אני יוצאת מהתמונה. בעלה שומע כזאת שפה רכה ועדינה, שומע את הדברים. את יודעת מה? תבררי לי על עוד כמה פרטים, או תרשמי מה לברר. א', ב', ג', תחזרי אליי. טוב, מיד הולכת, מרימה טלפונים, מבררת, היא חוזרת. את יודעת מה? בסדר, אני מוכן. אני מוכן לגשת. כן, את צודקת. אני מוכן לגשת. האישה מתקשרת אליי, כולה מתגלגלת מצחוק. שמות, אני לא מבינה. תגידי לי, מה זה פה, ניסים? לא חידשתי כלום. כל מה שאמרתי, חזרתי ואמרתי, רק בלי ההשתלטות ובלי הצעקות ובלי ה... תשמעי, הוא נהיה רך כמו חמאה. תגידי לי, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הוא פתאום שומע אותי, והוא פתאום מוכן לעשות דברים בשביל שהשידוך יצא לפועל. זה לא יאומן. לא יאומן מה שהוא מוכן לעשות. והיא כל הזמן חוזרת ואומרת, מה שתחליט, מה שתחליט, זה מה שיהיה. ידידתי היקרה, לאיפה אנחנו חותרות? אנחנו חותרות להשראת שכינה בתוך הבית. בואי תראי, הנה, רק להבין, להבין את הסוד, את הסוד בנפש האיש, להבין את הציפור הנפש בנפשו של האיש, עד כמה הדבר הזה משפיע, עד כמה הדבר הזה גורם. בואי, ידידתי היקרה, בואי נשתדל בנקודה הזאת, ללכת ברכות, ללכת בעדינות, לתת לו את המקום שלו. ואז, כמו שאותה אישה הרגישה, הוא פתאום מחזיק מהמילים שלי, הוא פתאום בא, הוא פתאום מתייעץ איתי, לא מבינה מה, פתאום הוא מתייעץ, הוא פתאום מוכן לשמוע מה אני אומרת. פשוט מאוד, עשית את המסלול שהתורה הקדושה ציוותה אל אישך תשוקתך וימשול בך. נתת לו, נתת לו את הממשלה. אז עכשיו מתקיים גם החצי הראשון של הפסוק, ואל אישך תשוקתך. עכשיו הוא מוכן למלא לך את הצרכים הרגשיים, לשמוע אותך, לתת לך את ההרגשה הטובה, לתת לך את ה... צרכים שחסרים לך. נתת לו את הווהוים שול בך. הכל בתוך פסוק אחד. אז עכשיו מתקיים בך החלק הראשון של הפסוק. אל אישך תשוקתך. עכשיו הוא ימלא לך אותה תשוקה שאומר האור החיים הקדוש שתמיד חסרה אצל האישה. אותה תשוקה שתמיד אישה מרגישה חסרה, והיא צריכה תמיד שימלאו אותה, ותמיד שיתנו לה את המילה הטובה, ותמיד היא צריכה שיתנו לה את היחס ותשומת הלב, כי זה אל אישך תשוקתך, זו גזרה אחרי חטאה של חווה. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נעשה תיקון גדול, והאישה היא עוצמתית, עוצמתית, ובדור שלנו האישה הפכה להיות כובשת עולם, כובשת עולם. אבל זה לא בדור שלנו, חווה רצתה לכבוש את כל העולם. כבר חווה רצתה היא לשול בעולם. כמו שאומר האור החיים הקדוש, היא רצתה להיות מושלת, ולא שהקדוש ברוך הוא ימשול בה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, עכשיו רצית להסיר מעלייך את כוח המושל, בואי עכשיו חווה, יהיה לך תיקון, אוסיף לה עוד מושל להכניעה. ואם האישה מוכנה לתת לו את הממשלה, אם היא מוכנה לתת לו את המילה האחרונה, בסופו של דבר מסתדר. אז הוא מוכן לשמוע אותה, הוא מוכן להקשיב לה, הוא מעלה אותה, הוא מרים אותה, הוא מכבד אותה. הוא מוכן עכשיו לקיים את הרמב״ם, שהרמב״ם ציווה אותו לאהוב אותה. הוא מוכן הכל, אבל הכל בתנאי שהיא תיתן לו את ההרגשה הזאת של הממשלה. הצלחת לעשות את זה בסייעת דשמיה. החלק השני, בעזרת השם, יתקיים בך, יתקיים בך בסייעת דשמיה, ושתרגישי תמיד בבית שכינה בתוככם, שתרגישו סייעת דשמיה בכל ענייניכם, שתרגישו סייעת דשמיה בחינוך הילדים. אנחנו צריכים עכשיו, בתקופה שלפני ביאת משיח צדקנו, ידידתי היקרה, אנחנו צריכים להשתוקק, פשוט לבכות על סילוק השכינה, לבקש, להתחנן שהשכינה תחזור, תשכון בתוכנו, כדי להצליח בחינוך הילדים, כדי לזכות לתורה, כדי לזכות ליראת שמיים. אנחנו צריכים את השכינה, צריכים את השראת השכינה בתוכנו. אבל מאיפה זה יתחיל? זה יתחיל מזה שאנחנו עמלות, עמלות על יסודות הבית היהודי, והנקודה שדיברנו היום היא יסודית מאוד מאוד, וכאשר אנחנו נקיים את הנקודה הזאת בעזרת השם, יתקיים בנו ונתתי משכני בתוככם בסיעת הדשמיה, שנזכה ובמהרה. כל טוב, ולהשתמע ידידתי היקרה מחר בעזרת השם יתברך.